שומעים?
גלץ הסקטים.
עכשיו, אם נתכנס לוויקיפדיה, יש לוגו וויקיפדיה צבוע בדגד פלסטין, ויש שם הודעה שדי לרצח העם, וזה משהו שגרם להרבה מאוד קושי שלנו, הישראלים, וגם באופן אישי לי, כמי שמתנדב בתנועה. עצם העובדה שמאפשרים את זה, ואין מספיק אנשים שקמים ואומרים, זה לא המקום, זה ניצול בעצם של המשאבים של וויקיפדיה, של הבמה, של החופשיות הזאת שנתנו לקהילות, לקחת את זה למקום פוליטי שלא חשבנו שאי פעם ייקח.
סיליקון ואדי, המדריך לאקוסיסטם הישראלי.
ברוכים הבאים לסיליקון ואדי, האסקט שמספר את הסיפור האמיתי של ההייטק הישראלי. אני יוסי מלמד, יושב ראש עמותת בוגרי ממרם, ואיתי היום איציק אדרי, יושב ראש ויקימדיה ישראל, בוגר ממרם גם הוא, איש שיווק בכיר ומוביל בארץ. איציק, איזה כיף שאתה פה.
תודה שאתה מערך אותי.
מכירים כבר שנים, ונראה לי שאף פעם לא ישבנו לדבר על ויקיפדיה. נשמע, כשאני הייתי ילד בתיכון והיינו צריכים להגיש עבודות, אני זוכר, היה כיתה התחלקה לשתיים, חצי שהיה להם בריטניקה וחצי שהיה להם את אנציקלופדיית אביב, שנראה לי ששתיהן נכחדו מהעולם, ואין מישהו שלא משתמש או מכיר את ויקיפדיה היום. אז תגיד, זה נכון להגיד שב-15 לינואר 2001, עם ההשקה של ויקיפדיה, העולם השתנה?
כן, אתה אמרת את זה, אבל וציינת גם אחת את הדברים שאנחנו יודעים. אתה יחסית גם באת כנראה משכונה טובה, אז כמו שאמרת, אצלכם זה התחלק, חלק היה לבריטניקה, חלק היה אביב. אבל יש גם שכונות שבהם להן אלה אנשים אנציקלופדיה בבית, אז אולי יש ספרייה ויש גישה, אבל זה גם העולם המערבי. אם נסתכל על מקומות אחרים, בסופו של דבר, ויקיפדיה זה אתר גלובלי. יש מקומות במדינות מתפתחות בעולם שאין לך גישה לא לפה ולא לפה. ואני חושב שהשינוי הראשון, שבאמת המהפכה הראשונה שבאמת ויקיפדיה הביאה, זה בעצם היכולת של כולנו לגשת לידע בלי שום קשר למיקום הגיאוגרפי שלנו, או היכולת הכלכלית שלנו, ובאמת עם התפתחות גם האינטרנט, גם בעצם מכל מקום. כאילו, זה לא רק הפעם שדיברנו לפני 20 שנה, אז היינו בדסקטופ, היום אנחנו פותחים טלפון, כותבים את מה שאנחנו רוצים בגוגל, ותוך שנייה אנחנו נמצאים בוויקיפדיה. אני חושב שזו המהפכה הראשונה, והמהפכה השנייה זה בעצם גם מה מוגדר כידע. בסופו של דבר, בריטניקה, אביב, כל האנציקלופדיות האלה, קודם כל היו מוגבלות מבחינת כמות התוכן שיש בהם. הייתה קבוצה קטנה של אנשים שבעצם קובעת מה ראוי לערך ומה בעצם אנחנו נוכל לקרוא, והיכולת של זה גם להתעדכן, הייתה מאוד מאוד איטית.
היו יוצאים כרכים כאלה של עדכון, נכון? פעם בעיה יוצא כרך עדכון.
פעם בעיה מתעדכן,
כאילו,
אם אתה בדיוק, אם בכלל השלמת והתעדכנת, אם לא, אז היית כותב עבודה שמבוססת, לא יודע מה. על אנציקלופדיה שהותקנה לאחרונה לפני 10 שנים.
איך זה בעצם עובד הסיפור הזה של ויקיפדיה? כי נכון, יש לצד אחד של הנגשת המידע, אבל בתכלס זה מידע גולשים שכל אחד יכול להיכנס ולכתוב, ואני חושב שאני לא יודע בדיוק באיזה שנה היה שינוי, אבל היו ממש, לדעתי עד לאחרונה, 5-7 שנים, אסור היה לצטט ויקיפדיה בעבודות אקדמיות או דברים כאלה, התייחסו לזה כאילו בזלזול, בתור תוכן שהוא לא באמת שומר על רמת דיוק.
אז ויקיפדיה היא בעצם אנציקלופדיה פתוחה, זאת אומרת שכל אחד יכול לבוא ולערוך, כל אחד יכול לבוא ולתת מהידע שלו, וידע יכול להיות עכשיו לכתוב ערך שלם, ויכול להיות לבוא ולתקן טעות קטנה, או להוסיף איזה מקור מידע או משהו כזה. ובעצם המנגנון של ויקיפדיה, של חוכמת ההמונים, שמאפשר להרבה מאוד אנשים לבוא ולערוך, אבל גם להרבה מאוד אנשים לבוא ולבקר את בעצם את העריכות. אין עורך אחד שמקבל את ההחלטה. כל עריכה שתבצע עכשיו יכול להיות שארבעה, חמישה, וגם 20 אנשים ישפטו את מה שערכת, ישאלו בעצם על מה על המקור שהוספת, או אפילו יתחילו להתדיין, האם באמת מה שבאת וכתבת, זה אובייקטיבי, אם לא תפסת צד אחד, ובעצם כשיש גם הרבה מאוד אנשים, אז אנחנו בעצם שמים לב שחלק מהאנשים רוצים לקחת את זה לצד הזה, ולחלק לצד השני, ובאיפשהו הם נאלצים להתפשר רגע באמצע, ופה הם בעצם מביאים את הנקודת מצא המבטת אובייקטיבית.
ממש יש מסע ומתן, יכול להיות מסע ומתן על ניסוח
בתוך הערך? אחד הדברים הכי מעניינים בוויקיפדיה זה לפעמים להיכנס לערך, ושם לבחור למעלה יש דף שיחה, ולפעמים על ערך קטן של כמה אלפי מילים, יש עשרות אלפי מילים של דף שיחה, של, שבעצם חושף בצורה שקופה, וזה עוד אחד מהדברים שבעצם קיימים בוויקיפדיה, ששום דבר לא קורה מאחורי הקלעים. כל דיון על ערך, בין אם הוא יתקבל או לא, ובין אם כבר ערך יקיים, אז על מה יהיה כתוב בו, קורה בדף השיחה. ויש הרבה מאוד שיחות שקורות שם, שבעצם רואים את ההתלבטויות של אורחים, האם המידע הזה אינסיקלופדי או לא, האם להכניס את המידע הזה עכשיו, בשלב שנגיד של ערך שמתפתח, כי הוא רלוונטי ואקטואלי, או רגע לחכות ולהסתכל על פרספקטיבה רגע יותר אחורה, כאילו של איך הדברים היו, והאם המקור הזה הוא מקור מהימן, האם להסתכל על הכתבה מהארץ, או ללכת ולקחת כתבה ממקור אחר שמישהו הכניס, וזה מרתק לפעמים לראות את כמות ההשקעה והדיון שיש סביב כל משפט שמופיע בוויקיפדיה, וזה מתחבר לחלק השני שבעצם ציינת, נכון? בהתחלה כולם היו חששו בעצם מוויקיפדיה, מה זה הדבר הזה שבעצם לוקח את הכוח מהפרופסורים, מאנשי החוכמה, מאנשים שכאילו באו וחתמו על אנציקלופדיות או מאמרים, ובעצם פתאום כל אחד, ילד מחליט שהוא כותב ערכים על נושא מסוים, או פנסיונרת מחליטה שהיא רוצה לכתוב על ארכיאולוגיה ומה הקשר שלה לעולם הזה. אבל אני חושב שהרבה מאוד מחקרים בהתחלה של וויקיפדיה הלכו ובדקו את זה, ובסוף הדבר הבינו שזה עובד. כאילו, אנחנו רואים שהאמינות של וויקיפדיה, היכולת שלה גם להתעדכן ולהיות רלוונטית, היא הרבה יותר גבוהה ממאגרי ידע אחרים שכבר לא קיימים, כאילו, בריטניקה, אביב, כל הדברים האלה שסיימת כבר לא קיימים, כאילו, היום.
זה ממש הרסת את העשייה הזו של אנציקלופדיה, לצורך העניין.
אתה יכול להגיד הרס, אתה יכול להגיד שהתעשייה התקדמה. כן. בדיוק, יש הרבה מאוד דברים בהתפתחות שלנו ששינו דברים את, את המובן מאליו, והביאו בעצם חדשנות אחרת, חדשנות שמאפשרת גם, כמו שאמרנו, את הרלוונטיות, את הגישה, וגם את המעורבות והסקרנות של כולנו סביב התוכן והידע.
אני חושב שמה שמדהים, אגב, בוויקיפדיה זה המיידיות, כי אתה באמת יכול לראות דברים מתעדכנים מאוד מאוד בסמוך, גם אם ניתן דוגמה אירועי ספורט, אנחנו עכשיו ככה בתקופת היורו, בסוף תהיה מנצחת, קבוצה מנצחת, כנראה שהם ברמה של חצי דקה אחרי סיום המשחק, הערך בוויקיפדיה יהיה מעודכן. איך זה, כאילו, מה הטירוף הזה?
אז זה עובד לשני הצדדים. אחד, נכון, יש הרבה מאוד עניין, זה, אי אפשר לקרוא לזה תחרות רשמית, אבל תמיד כולם רוצים להיות בעצם הראשונים שבאו והתקנו את, עכשיו את השחייה בכוכב נולד.
כן, זה, אתה מקבל איזה בדג' כזה של...
אתה לא מקבל בדג', אבל יש כזה עניין טוב, אני הראשון שהתקנתי. מצד שני, זה גם עובד לפעמים, כמו שאמרנו, קצת יותר בעייתי, כשאנחנו מדברים על אירועים אקטואליים שקורים עכשיו. שיש עכשיו שחייה בתחרות, אז אנחנו יודעים, השורה התחתונה זכית וזה. עכשיו שיש לנו אירוע אקטואלי שכל הזמן משתנה, כמו מלחמות, כמו מבצעים או דברים שכאלה, אז כולם באים להוסיף את המידע, וזה מידע שלא תמיד כאילו מעודכן ומימן וסופי, ואנחנו מוצאים את עצמנו הרבה מאוד בדיונים, ולכן גם לפעמים ווקיפדיה באה ואומרת בדברים מאוד אקטואליים וחמים, עצור רגע, זה לא חייב להיות הדבר הכי מעודכן, אנחנו לא אתר חדשות, שאתה רוצה עכשיו לקרוא על משהו מסוים, אנחנו לא המקור להתעדכן במה שקרה בחמש דקות האחרונות, ולכן רגע בוא נעצור רגע, נקבל כמה ימים, נאסוף את המידע, נראה מה נכון, מה מספיק אנציקלופדי ואיך לנסח את זה, ואז נכתוב את זה, כאילו, לא בזמן אמת.
כן, צריך לערך זמן להתבשל בעצם, להפוך להיות ערך ולא חדשות.
נכון, זה ההבדל רגע בין באמת, כמו שאתה אומר, חדשות והיסטוריה, כאילו, אנחנו, כשאנחנו מסקרים דברים, אנחנו מנסים רגע להסתכל על הכל כתמונה מלאה, ולא רגע מה הידיעה של עכשיו והידיעה של עוד חמש דקות.
זה באמת מאוד, מאוד שונה, אבל נראה לי שסתם מעניין אותי, אם אתם עושים איזה שהם מחקרים על האם אנשים מסתכלים על ויקיפדיה גם בתור סוג של אתר חדשות, כי באמת מתעדכן ברמה של...
תראה... קודם כל, ויקיפדיה זה חלק מכמה פרויקטים שיש לנו בתנועת ויקימדיה. יש לנו גם ויקי שיתוף, ויקי דאטה ודברים אחרים. עלינו גם פעם ניסיון לעשות ויקי חדשות. בעצם אמרנו, בוא ניקח את המנגנון הזה של חדשות וננסה זה. אבל זה פרויקט שנכשל, כי הוא דורש הרבה מאוד מיידיות, גם באיסוף של המידע וגם ברגע בעייתיות, כמה אתה מגדיר כמידע מימן. כי אנחנו בוויקיפדיה רואים את עצמנו כמקור מידע שרגע שמרכז, ולא מקור מידע ראשוני. זאת אומרת שאם אתה עכשיו בא וכותב משהו מסוים, אתה צריך לבסס אותו על מקור. וכשאתה מנסה לנהל אתר חדשות, אז זה בעייתי שאתה המקום.
אתה צריך להביא סקופ.
אתה, בדיוק. בדיוק. אתה צריך, לא, אתה צריך גם להביא את המקום איפה ביססת את המידע, את הנתונים.
כן.
ולכן זה מאוד חשוב בוויקיפדיה עצמה, בוויקי חדשות למשל, זה היה יותר מאתגר, ולכן זה יותר מאתגר כאילו להתנהל כמערכת חדשות, כי רגע, כן, אנחנו רוצים רגע את המקור המאימן, ולא רגע כל טוויט שעולה לרוץ בעקבותיו להתקן את המידע בערך.
תגיד, הזכרת שבעצם זה ויקיפדיה היא פרויקט אחד, אני מניח שהוא הראשון והמוביל מיני כמה, יש גם ויקי ציטוט אגב, שאני לא דווקא אותו, אני כן אוהב.
ויקי ציטוט,
בסדר. איך זה מתנהל בעצם? יש עמותה, נכון, את ויקימדיה, ובעצם יש כמה כאלה לוקליות, כי אתה יושב ראש ויקימדיה ישראל.
אז בעצם ויקימדיה ישראל היא רשת מקבוצה של עמותות ברחבי העולם, שבעצם תומכות בפעילות של ויקיפדיה ומיזמי התוכן החופשי, ובעיקר בעצם המתנדבים. אנחנו בעצם, בעיקר במקום הזה של לבוא, ליצור שיתופי פעולה, לעזור בכל הנושא שקשור לגיוסי כספים, תשתיות, טכנולוגיה, וכל מה שאנחנו קוראים לפעמים מאחורי הקלעים של ויקיפדיה ומיזמי התוכן האחרים. בעצם כל מיזם, כל ויקיפדיה, ואפילו כל ויקיפדיה בכל שפה, היא קהילה נפרדת שקובעת את הערכים, ואת החוקים ואת ההתנהלות שלה. ולכן ויקיפדיה האנגלית היא שונה מויקיפדיה העברית ושונה מויקיפדיה בערבית. וכל קהילה בעצם מנהלת את עצמה, היא קובעת בעצם מה הקריטריונים לערכים, על מה יהיה ערכים, איך יתקבלו החלטות, מה הם המנגנונים בעצם של מי הבחירות וההשפעות, ומה הוא מקור, ועל מי אנחנו סומכים יותר, ועל מי אנחנו סומכים פחות, וגם אפילו אלמנטים עיצוביים בתוך ויקיפדיה. אז זה מערכת מאוד מאוד מורכבת, אקוסיסטם שמורכב קודם כל מהרבה קהילות של מתנדבים, שקובעים מה קוראים בפרויקט שלהם, ובנוסף אליהם, עמותות כמונו, כמו ויקימדיה ישראל, שבעצם נותנות את התמיכה ונותנות את הכלים למתנדבים ומה שהם צריכים וכשהם פונים אלינו, וגם שאנחנו באים אליהם ביוזמות ומערבים אותם. בסופו של דבר, לכולנו יש אינטרס לממש בעצם את החזון שלנו של לאפשר גישה לסך כל הידע אנושי.
אבל איך זה בעצם עובד? כלומר, מה זה בין מתנדב בעמותה לבין כל אחד שיכול להיכנס ו... ולערוך ערך כאבת נפשם.
אז בעצם האורחים בוויקיפדיה מתמקדים בעיקר בתוכן, מה שנקרא התוכן האונליין, בעצם הכתיבה של הערכים, השיפור של הערכים, הבקרה של הערכים. ויש מתנדבים בעמותה שבאים בעצם מקהילת האורחים, והם גם אורחים. יש גם מתנדבים בעמותה שהם לא אורחים, ועושים דברים אחרים. והם באים בעצם ומשתתפים בפרויקטים אחרים שלנו, כמו למשל להדריך אנשים איך לערוך בוויקיפדיה, ללוות אותם בתהליך הזה. לעשות יחסי ציבור כשצריך ורעיונות, להשתתף בפרויקטים, נגיד למשל של איסוף תמונות או דברים אחרים.
היה לכם פרויקט כזה של איסוף תמונות, לא? של
מדי פעם, כאילו תחרויות צילום בנושאים מסוימים, בויקיפדיה אוהבת אתרי מורשת ודברים אחרים, שאנחנו בעצם מזהים נקודות, למשל, שאנחנו רוצים לתגבר אותם, כמו למשל, כמו שאנחנו עושים תחרויות כתיבה על הערכים על נשים, או נושאים מסוימים בויקיפדיה, שאנחנו מבינים שאנחנו רוצים רגע לתגבר את כמות הידע וההיקף של הידע שיש שם, ואנחנו בוחרים, אז אנחנו גם עושים תחרות וזה כיף, אנחנו מביאים פרסים, ואתה יודע, זה יוצר יותר עניין סביב הנושא.
תגיד, אז כאילו רגע, אני רוצה לראות שאני מבין נכון, אז זה בעצם, אם אני אכנס לערך ישראל בעברית, כאילו, שהוא חלק מהפעילות הלוקלית, אז אני אראה ערך מסוים, אם אני אכנס לויקיפדיה באנגלית, או בפורטוגזית, או בערבית, אני אראה בעצם ערך אחר, זה לא תרגום אחד של השני.
לא, זה לא תרגום.
כל קהילה בעצם, בונת ה...
נכון. יש דברים טובים במנגנון הזה, יש גם דברים שהם קצת יותר בעייתיים במנגנון הזה, שבעצם מאפשר לכל קהילה לקבוע. אז מטבע הדברים גם טיפה יש שוני בעצם במקום שאתה קורא. כמובן שעכשיו אם נסתכל על הדברים הרלוונטיים והאקטואליים עכשיו, שזה סיפור של מה שקורה בעזה והמלחמה, אז הערך בעברית לא דומה לערך באנגלית, ובכלל שונה לחלוטין ממה שקרה בויקיפדיה ערבית, שהרבה יותר מוטה ומערבת שיקולים אחרים שהם לא רק בהכרח התוכן.
מצליחים לעשות את זה, אני מניח כאילו לפי ההיגיון, כן, שהשאיפה של ויקיפדיה היא להיות ניטרלית, היא לא להיות, כלומר, הדעה האישית לא רלוונטית. מצליחים לשמור על זה? נניח, קח את הקונפליקט עכשיו סביב מלחמת חרבות.
בסופו של דבר מצליחים, כי שוב, גם רגע שאם עכשיו נסתכל רגע על הקהילה בערבית, אז גם הקהילה בערבית, כמו גם בעצם שנסתכל על קהילה ישראלית, כוללת אנשים שיותר באים מהצד הימני ומהצד השמאלי של המפה, ובסופו של דבר יש להם דעות שונות והם מאזנים. אז נכון שרגע נסתכל על זה בגלובלי, עברית מול ערבית, אז אנחנו נגיד, אוקיי, זה מוטה יותר לפה, והם יגידו שאנחנו מוטים יותר לשם, אבל בסופו של דבר, זה לא שהערך בערבית הוא לחלוטין כאילו פרו-פלסטיני ואין לו שום קשר למציאות ואין לו אפילו מימד אחד של ניטרליות. אבל כן, הוא כנראה תופס טיפה יותר רגע למקום הזה, אבל זה גם בסופו של דבר האנשים שקוראים כאילו את התוכן הזה בעולם הזה. שאני נזכה בוויקיפדיה האנגלית, שם זה הרבה יותר מאתגר, שם יש הרבה יותר כמות של אורחים שבאים מסביבות שונות בעולם, ממקומות, מאינטרסים שונים, מקהילות שונות, וזה רגע יותר מעניין כנראה לראות את הערך שם. וכנראה שגם אתה, כשתרצה לבוא ולבדוק משהו בצורה ניטרלית, אתה תפנה רגע לערך כנראה באנגלית, ולא לערך בערבית, וגם כנראה לא לערך בעברית, כי שוב, גם הוא רגע, אתה יכול לבוא ולאתגר בעצם את הניטרליות של הישראלים, כשהם כותבים על מה שקשור לישראל.
כן, אז כאילו בעצם, נקרא זה לאמריקאים, יש משימה יותר קשה כעורכי ויקיפדיה, כי הם צריכים לספר את הסיפור הזה מבחוץ. אנחנו מספרים אותו מבפנים, לא משנה אם אנחנו הפלסטינים או במדינות ערב, אז כאילו אם אנחנו מוטים זה עוד איכשהו בסדר, אבל אתם היום בעמותה, יש שיח עם העמותות האחרות על הדברים האלה?
יכול להיות, אנחנו בעמותה לא נוגעים בנושא של התוכן, זה רגע האוטונומיה של, כמו שאמרנו, קהילת האורחים, כי היא קובעת בעצם, אין לנו שום מעורבות, שום יכולת לא טכנית ולא מנהלתית משפטית לבוא רגע לקהילה ולהתערב לה בתכנים, אנחנו בעצם מספקים בעצם את התמיכה
לא בקהילה הפנימית, וגם לא בקהילות אחרות.
גם לא בקהילות אחרות. אנחנו בקשר שוב עם עמותות אחרות בעולם על פרויקטים משותפים שאפשר לעשות, ואנחנו יכולים לבוא ובעצם לעשות קורסים של ההכשרה של אורחים שבאים מעולמות מסוימים, כמו למשל שאנחנו מתמקדים בנשים וגמלאים, ואנחנו עובדים גם עם החברה הערבית, ויש לנו קורסים והשתלמויות בבתי ספר בחברה הערבית בישראל, אבל אנחנו בעצם מנסים כל הזמן להזרים מגוון של אורחים שמגיע מכל קצוות הקשת הפוליטית, המגדרית, העניינים וזה, ובניסיון כן לשמור על ויקיפדיה מגוונת. אבל בסוף הדבר, ההכרעה על הערכים מתקבלת על ידי האורחים, ואנחנו לא מתערבים בזה.
אני רוצה להקשות עליך, כי אני מסתכל על זה, ואני אומר, אני עוד פוגש קולגות שלי בחול, וסביב המלחמה צפו דברים. גם בהייטק באופן כללי צפים פידבקים ואמירות, לא בכך אגב קשות יותר מדי, יכול להיות אמירה שאני לא רוצה לעשות לך ביזנס בגלל המצב. אתה נתקלת בכזה דבר כאילו סביב הפעילות שלכם, שאתה מנסה לדבר עם מקביל שלך במדינה אחרת, או שאתה רואה שמדינה אחרת הדברים ממותים בצורה משמעותית, ואתה רוצה להעיר להם את זה? לא בעין, אלא באלף, שקחו חלק בתיקון של זה?
אז אנחנו אישית, אני אישית, אני אגיד, לא נתקלתי עדיין במשהו כל כך בוטה, שבאים ושמים לי בפרצוף רגע את היותך הישראלי והמצב, ולכן אנחנו לא מדברים או לא משתפים פעולה, אבל זה קיים באוויר, אי אפשר להתנתק מזה. אתה בסופו של דבר גם חלק מהאנשים הם חברים, אתה עוקב אחריהם באינסטגרם, בפייסבוק, בלינקדין, אתה רואה רגע את התכנים שהם משתפים, אתה מבין רגע שיש הרבה מאוד, שיש לנו, אנחנו בבעיה וזה, וזה לא סוד. וכמו שאתה אומר, כולנו מרגישים את זה של איך שתופסים אותנו, הישראלים, ובכלל, לאור המצב. גם זה גם מגיע לוויקיפדיה, כן, אני יכול להגיד לך, עכשיו אם נתכנס לוויקיפדיה, יש לוגו וויקיפדיה צבוע במשולב בעצם עם דגל פלסטין, ויש שם הודעה שדי לרצח העם, וזה משהו שגרם להרבה מאוד קושי שלנו הישראלים, וגם באופן אישי לי, כמי שמתנדב בתנועה, על עצם העובדה שמאפשרים את זה, ואין מספיק אנשים שבאים, קמים ואומרים, זה לא המקום, זה ניצול בעצם של המשאבים הבמה. של ויקיפדיה, של הבמה, של החופשיות הזאת שנתנו לקהילות, לקחת את זה למקום פוליטי שלא חשבנו שאי פעם ייקח. כאילו, אין לנו חוקים היום בקהילה שלא מאפשרים את הדבר הזה, וזה בעצם מה שמאפשר את הדבר הזה. אבל הייתה לי גם יותר ציפייה של יותר שיותר אנשים יקומו, ואפילו יגידו ויתנגדו לדבר הזה, גם אם לא יעצרו אותו. וזה פחות קרה, ואני גם אמרתי את זה והבאתי את זה בצורה פומבית גם בעמוד פייסבוק שלי, וכשזה קרה, וגם עכשיו באפריל היה לנו מפגש אסטרטגיה של נציגים מכל העולם, והגענו, וזה לא היה באוויר, אבל כן היה חשוב לנו כאילו בשיחות מסדרון כן להגיד את זה, וכן הסתובבנו אני והמנכ"לית הישראלית עם הסיכה הצהובה בעצם כדי כן להזכיר את זה, וחלק מהאנשים גם באו ושאלו מה זה הסיכה הזאת, שפחות רגע הביקים בנושא ומחוברים.
תגיד, אז בעצם באתר של ויקיפדיה העולמי, כאילו אתה מדבר.
לא, בויקיפדיה ערבית.
בויקיפדיה ערבית.
זה בעצם החלטה, כמו שאמרנו, כהחלטה של,
של כאילו, הקהילה.
של הקהילה בערבית, כן. לשנות בעצם לאור הזדהות עם המצב.
הבנתי. תגיד, הרבה בביתים של קונטנט, ואנחנו רואים את זה דרמטית סביב המלחמה, אבל לדעתי ממש לא נכון לצבוע את זה רק בזירה הזו. פייק, פייק ניוז, פייק פקטס, זה נוכח?
תראה, פייק מקיף אותנו, כן? עכשיו בדיוק היה לנו כנס בנושא פייק שערכנו באוניברסיטת רייכמן ועשינו סקר, ומרבית הציבור מוטרד בעצם ההתפשטות של הפייק, ובעצם העובדה שיכול להיות שהוא קורא תכנים של פייק, ועוד יותר אנשים בעצם מוטרדים וחושבים שבעצם פייק הוא סכנה להתפתחות של דור העתיד שלנו. וזה קיים, כאילו היכולת היום של כל בן אדם להפיץ הודעה, לעצב תמונה, לערוך בשנייה. וידאו בשנייה, וגם היכולת ההפצה היא כל כך מהירה, וגם הרצון של אנשים תמיד להפיץ, אז פייק הוא מתפשט, כמו שאנחנו יודעים, בתוך רגע, וקשה מאוד לעצור את זה, וגם כולנו בסקרנות של הידע, של הרצון להיות מעודכנים, אז אנחנו אוכלים מה שנקרא כל דבר שאנחנו רואים, וכן, זה סכנה שכולנו מתמודדים איתה, גם עם היכולת רגע לזהות ולהבין, וגם איך שהדברים גם מגיעים בסופו של דבר לוויקיפדיה, ואנחנו רואים ניסיונות לפעמים מצד אחד, או בטעות, כי אנשים הם ראו איזה מידע שהם חושבים שהוא מאימן, אבל הוא לא מאימן, והוא בעצם פייק, או אפילו, ואין צורך להסתיר את זה, גם בעלי אינטרסים שבאים, ומנסים להשתלט על זה, גם כי הם יודעים שוויקיפדיה הוא מקור מידע ראשוני להרבה מאוד אנשים, וגם כשהם באים ומנסים לשלב מקורות שהם, אנחנו יודעים שהם מתבססים על על דברים שהם לא נכונים. ואני חושב שלוויקיפדיה יש תפקיד מרכזי בעצם ביכולת הזאת של אנשים כן לרגע להבדיל בין הטוב לרע, וגם האחריות שלנו והקושי שלנו, ואנחנו מתנדבים ומתמודדים עם זה יום-יום, זה בעצם כן לווסת את התוכן ולהימנע מהניסיונות האלה לשלב פייק, בין אם זה במכוון או לא מכוון.
אני חושב שאנשים אולי לא בכך מאזינים או לא הסתכלו, אני הסתכלתי היום, יש בערך 360, אולי קצת יותר ערכים בוויקיפדיה... 360 אלף, כמובן, בוויקיפדיה ישראל, באמריקאי או באנגלי יש 9 מיליון וכולי, אבל אני כזה מנסה לחשוב על זה, הרי אחד הדברים שהכי מאפיינים את התקופה הזו, באמת הצורך של גם פוליטיקאים ועוד אנשים בתעשייה הזה, לייצר עצמם איזשהו נרטיב, שהוא סיפור שהם בוחרים לספר אותו, והוא לא בכך קשור למציאות, ואני מדמיין את הסיטואציה שבה יכול להיות שמאות ערכים נערכים ביום, ואתה באמת צריך להגיע למצב שיש לך מספיק מתנדבים, שהם על זה, ויודעים לתפוס את הדברים האלה.
נכון, אז קודם כל יש הרבה מאוד מתנדבים לשמחתנו שנמצאים ומנטרים בכל שעה נתונה, כאילו פעם היה, לשמחתי זה כבר עבר מהעולם, אבל היה כל מיני ניסיונות כאילו לבדוק עד כמה וויקיפדיה מהירה, והיו באים ומעדכנים כזה באיזה 5 בבוקר לפני רעיון שלי או של אחרים בתקשורת, ומנסים לבדוק האם ב8 בבוקר שאנחנו כבר באולפן, האם כבר תקנו את הטעות, אז לשמחתנו זה עבר מהעולם.
אני לא עשיתי את זה, עכשיו אני מרגיש מתבאס.
לא, זה מה שנקרא חדשות של פעם. אבל כן, יש הרבה מאוד מתנדבים שכל הזמן מנטרים, כל הזמן בודקים, והקריטריונים שלנו ומערכת החוקים שלנו בעצם איך אנחנו מקבלים עריכות ומהו מקור מידע מהימן מאוד מאוד מורכבים ומניעים מורכבים בעניין הזה. וכן, יש גם כלים טכנולוגיים שעוזרים לנו. יש אנחנו, הקרן בעצם שנמצא בסן פרנסיסקו ואחראית בעצם על הפיתוחים הטכנולוגיים, משקיעה הרבה מאוד משאבים, כאילו גם בכלי AI, שעוזרים לנו לזהות השחתות, לזהות פאטרנים של דברים מסוימים שקורים בוויקיפדיה כדי להטריע, ובסופו של דבר שהמתנדבים יוכלו לברור ולהשתמש בעוד כלים שמקפיצים להם את הדברים האלה בתיעדוף.
זה נראה לי משהו שהוא מאוד חשוב, כי בתכלס זה מה שיכול לגרום לפרויקט המטורף הזה גם ליפול. אם אנשים...
אפשר לספק, אם הוויקיפדיה לא תהיה אמינה...
אני ערכתי פעם את הערך של ממרם בוויקיפדיה, ומאוד התעצבנתי, כי פסלו לי את התוספת שהוספתי, ואמרו לי, אתה חייב להביא מקור. אני המקור. אני כאילו יודע מה אני יודע מה אני אומר, אחת, זה מדהים, זה לא מספיק. ואז אני צריך להתאמץ, באמת להביא להם סימוכין, שמה שאני אומר הוא נכון.
אז אתה פגשת את המנגנון שלנו, אתה יודע להעיד.
זה נכון, ואני זוכר שמאוד הופתעתי, כי אתה אומר שעושים איתך ניסויים ומעלים דברים ורוצים לראות אם תוך שעה, באמת זה העניין של דקות יחסית, כן? אז זה לא שאחרי 3 ימים מישהו עלה על זה, זה ברמה של תוך חצי שעה התחיל באמת דיון, כמו שאמרת בהתחלה, וממש הייתי צריך להגיב, ופעם אחת תיקנתי משהו שהם פסלו לי, לא הבנתי בהתחלה, עד הסוף את המנגנון, ואז אמרו לי, אם אתה תערוך עוד פעם את ה... אם אתה עוד פעם תכתוב את זה, אז אנחנו נחסום אותך. אוקיי, בסדר, לא נוגע. אבל כן צריך להבין באמת את החשיבות של זה.
נכון, לפעמים המנגנון הזה, ואנחנו עובדים על זה הרבה במערכת החינוך, שאנחנו עובדים גם עם סטודנטים וגם עם תלמידים בפרויקטים לכתיבת ערכים, לא בהכרח דווקא כדי שהם יכתבו את הערך וירחיבו, שכמובן שיש תרומה בסוף הדבר, בסוף התהליך הזה, שהם מוסיפים ידע לוויקיפדיה, אבל גם כדי לעשות כתיבה ביקורתית. כי כשאתה כותב עכשיו עבודה אקדמית, אתה כותב אותה לבד הרבה פעמים, ואתה מגיש אותה, ומישהו בו המורה בודק אותה, ואחרי זה זורק אותה לפח, וזה הקיום שלה. ושאתה בעצם כותב משהו בצורה שיתופית, אז קודם כל אתה נמצא רגע בסטנדרט יותר גבוה, שאתה צריך להביא את המקורות, אתה צריך להתנסח בצורה מסוימת, ואז יש לך גם ביקורת אמיתים, פתאום אנשים באים ומאתגרים אותך עם מה שכתבת. וזה משהו שמפתח את היכולת שלך לכתוב, גם אם לא בהכרח עכשיו זה משהו שמתפרסם בוויקיפדיה. לפעמים אנחנו גם עושים הרבה פעמים דברים בטיוטות, רק בשביל ההתנסות של האנשים, או קבוצה של תלמידים, בעצם בלכתוב ביחד עבודה מסוימת, ולא כל אחד לעצמו בעולם שלו, אלא איך הם עובדים בצורה משותפת, והם רבים ונותנים את הפידבק.
זה גם יכול להיות, נראה לי, לכתוב, רוצה להגיד במילה אחת אובייקטיבית, כלומר, באמת להביא ערך של אנציקלופדיה, ולא דעה אישית, כי למשל, אם אני אכתוב את הערך הלא אמרם, אז אני אכתוב שזו היחידה הכי טובה בצבא, אבל זה משהו שהוא באמת צריך לדייק את זה.
בעצם רגע להוציא את עצמך מהסיפור, להסתכל רגע מלמעלה, על איך כולם רגע ישמדו את הדבר הזה. גם אם אתה כותב ערך
AI פוגשת, אתה יודע, אני תמיד צוחק על ויקיפדיה, שהיא נראית כמערכת משנות ה-90. היא לא התקדמה בחוויית משתמש שלה, ומייצרת פה איזשהו, אתה יודע, גרפיקה מטורפת ואפקטים. אבל אתה הזכרת AI מקודם, בהיבט של מאחורי הקלעים, זיהוי של מנגנונים וכו'. אנחנו נפגוש בעצם ערכים שנכתבים באמצעות AI, או... יש איזשהו דיונים על זה, איפה AI פוגש את הפלטפורמה הזאת?
AI פוגש אותנו בהרבה מאוד דברים. החל רגע מהסתכלות רגע על ויקיפדיה, דיברנו רגע על המחקר שעשינו, אז כשעשינו את המחקר גם שאלנו אנשים על השימוש שלהם בכלי AI, והיום כאילו 40% מהציבור אומרים, אנחנו משתמשים פחות בויקיפדיה, כי אנחנו משתמשים ב-AI, אבל מצד שני, השאלה הבאה הייתה בעצם האמינות שהם תופסים, ושם אמרו שכלי AI שהם משתמשים בהם הכי פחות אמינים מבחינתם, אז הם עדיין רגע. תופסים את הדבר הזה. אבל AI יפגוש אותנו, ואי אפשר רגע להתעלם מהדבר הזה, כמו שאמרנו, לא היה אפשר להתעלם מקיומה של ויקיפדיה בהתחלה, גם AI יפגוש אותנו בהרבה מאוד דברים. אחד, נכון, הוא יביא כלים לאורחים ביכולת שלהם בעצם ליצור ערכים. אני מאמין שאנחנו לא נראה ערכים שנוצרים אוטומטית על ידי AI, אבל יש הרבה מאוד מקומות שכמו שאמרתי, AI יכול לעזור לנו, החל מזיהוי השחתות, החל מזיהוי של דברים מסוימים שקורים בויקיפדיה, יכול להיות בדיקה של ועדכון של נתונים בצורה מה שנקרא תמידית כדי להרחיב דברים או אפילו להביא את הבסיס רגע למה אנחנו מתחילים לכתוב עליו. וזה פוגש גם בעצם את הצד השני, את הצרכנים שמשתמשים הרבה מאוד בכלי AI שבו זה לא סוד, שהם לומדים וקוראים את ויקיפדיה וגם כנראה מתעטפים את התוכן שיש בויקיפדיה לבני תוכן אחר כשהם עכשיו צריכים לבסס את, את התשובה. אז יש לנו גם אחריות רגע שהדברים האלה יהיו מעודכנים ונכונים ומיימנים כדי שהכלי AI אחרי זה ישתמשו בזה. וגם הצרכנים, בסוף הדבר, הדרך שבה הם צורכים מתחילה להשתנות, כי אם פעם היינו נכנסים לוויקיפדיה מתשובה, מתחילים, קוראים איזה כמה פסקאות, יכול להיות שאפילו לוחצים ומגיעים לערכים אחרים נכון. בשיטה הזאת של הלינקים. השיטה היום שאנחנו שואלים, מקבלים את התשובה וכנראה לפעמים מפסיקים, משנה גם את, את, ה, את ההתעמקות שלנו בתוך. אנחנו גם מצפים שכלי AI לפעמים יספקו לנו תשובה של פסקה, אבל מה לעשות? אי אפשר להביא רגע עכשיו סיפור שלם של, של המהפכה הצרפתית בהכרח בפסקה. אתה צריך רגע להשקיע טיפה יותר, יותר מזה, ויש פה את האתגר רגע בין הרצון של אנשים, מה שנקרא, לעבוד ולקרוא פחות, לבין רגע הצורך שלך להביא כן את, ה, את הידע ואת התמונה המלאה.
אני, מה שאני מאוד אוהב בויקיפדיה זה באמת היכולת שלך ללכת לאיבוד בין הערכים, כי אתה באמת מתחיל לקרוא איזשהו ערך ואתה נתקל במשהו בתוך הסיפור שמעניין אותך ומשם דרך כאילו הלחיצה על הלינק, אתה פשוט מתחיל איזשהו מסע שאם אתה באמת
גם משחק כזה, כאילו שאתה, איזו אפליקציה שאתה יכול לבחור שתי נקודות, כאילו שני ערכים, ואז יש תחרות איך אתה מגיע.
איך אתה מגיע מערך לערך?
כבין הלינק, גאוני. משחק בזה.
אולי נשים את זה בלינק בתיאור של הפרק. תגיד, אתה עושה את זה כבר לא מעט שנים, אתה מעורב בויקימדיה ישראל, נכון? עכשיו אתה יושב ראש, אבל לא התחלת כיושב ראש.
בוא נגיד 17 שנה מאז שקמה העמותה, באמת זה מתחבר חזרה לממרם, כי העמותה קמה בשנים שאני שירתתי בממרם, בעצם התחלתי לערוך בויקיפדיה באותם שנים, הגעתי למפגש מתנדבים, שבעצם הם דיברו על, על הקמה של עמותה, על הצורך בעצם בישות רגע שתעשה את הדברים האלה, ואז חיפשו מישהו שיעזור ביחסי ציבור ושיווק, והרמתי את היד, ומשם זה היסטוריה. התחלתי כדובר, ואחרי הרבה מאוד שנים כבר יושב ראש בעמותה, ועמוק בתוך הדבר הזה.
אבל מה משך אותך לתוך זה? בסוף, באמת הפורטה שלך המקצועי היה מחשבים, תכף נדבר על זה, עברת באמת לעולמות השיווק וההיבטים האלה של יחסי ציבור וכולי, אבל מה משך אותך כל כך, או מה עדיין משך אותך? זה המון שנים להיות ב...
ההשפעה שיש לנו, כאילו, ויקיפדיה, כמו שאמרת, היא נמצאת סביבנו, ואנחנו, ולאורך השנים זה רק הלך והתגבר, והיכולה, גם ההרגשה הזאת שאנחנו מדברים על משהו, והחבר לידך הולך ופותח את הטלפון, וקורא רגע מויקיפדיה, ואתה מבין, רגע, יש לך השפעה רגע על הדבר הזה, וזה גם פרויקט מדהים, כאילו, דיברנו קצת על, ממש בקטנה, על האקוסיסטם הזה, והמורכבות, רגע, גם של ארגונים, גם של קהילות, גם של איך שמתקבלים ההחלטות, גם בצורה שיתופית וגם בצורה בינלאומית, וזה מרתק להיות חלק מהדבר הזה, וגם מצד אחד להשפיע לטובה על מה שאנחנו מאפשרים לאנשים לצרוך ועל הידע, ומצד שני גם הרבה מאוד עניין סביב ההתנהלות והדרך שבה הדבר הזה עובד בצורה בינלאומית, שיתופית, מרתקת.
תגיד, שיווק? יש מחשבים? מאיפה היה השיפט הזה?
בוא נגיד, זה בשני הצדדים תמיד הייתי אוף מוזר. כשהייתי בממרם, אז כל הזמן, כאילו, בנוסף לטכנולוגיה וזה, אז הייתי מתעסק בשיווק ובאירועים ובמיתוג של היחידה, אז, והיו אומרים, טוב, מה הוא עושה? האיש הטכנולוגיה הזה, ולמה הוא אחראי עכשיו על האירוע של ממרם, ולמה הוא מתעסק עכשיו בתחרות לוגויים ותמונות של ממרם, והייתי עולה לאיילה, אז מפקדת היחידה, וכל הזמן מחפשים לעשות יוזמות שיווקיות. ושעברתי לצד השני של עולם השיווק, אז זה עולם שהרבה מאוד מתבסס על קריאיטיב ויצירתיות וזה, ואז פתאום עולה בחדר ושואל רגע על הנתונים ועל הדאטה, ולמה עכשיו לערב איזה מערכת טכנולוגית בפעילות שלנו, ומה הוא רוצה מאיתנו, הבן אדם הזה שבא הרגע מממרם. אז מבחינתי זה היה נורא מעניין לקחת ולחבר את שני העולמות האלה, אחד רגע של שיווק ובעיקר גם תקשורת שיווקית שבאה רגע מהמקום הזה של קריאיטיב, אבל מצד שני גם מחבר את זה, מה לעשות, לחיים שלנו ולטכנולוגיה וליכולות מדידה שלנו ולשיפור וזה כיף, כאילו, לחבר רגע את העולמות האלה.
זה מאפשר למקסם את זה, לא? כאילו, אם אתה באמת משתמש בכלים הטכנולוגיים בצורה חכמה, אתה יכול לעשות מהלכים הרבה יותר משמעותיים.
כן, אנחנו גם רואים את זה עם כל התגברות גם עכשיו של כלים טכנולוגיים, של כלי AI, של פלטפורמות, בעצם באיך אנחנו משכללים את העבודה שאנחנו, איך אנחנו משתמשים במערכות, ממערכות CRM עד מערכות של ניהול פרויקטים או ניהול קהילות, ומחברים את הדברים האלה כדי בעצם לתת אימפקט הרבה יותר משמעותי למה שאנחנו עושים, וגם רגע חוויה שונה לצרכנים שלנו.
תגיד, ככה נסבר את האוזן למאזינים, אבל ליווית את ציפי לבני כמה שנים טובות, אחר כך היית בדבי ורון, משרד יחס גדול בישראל, ובעצם...
משרד פרסום,
וליווית את בית הנשיא בתקופה של שמעון פרס ורובן ריבלין. עשית דברים, ליווית פה לא חברות קטנות בקצה, אלא דברים, ותפקיד אחרון בשטראוס, כמה שנים טובות. נראה לי כל קמפני המילקי, נכון? המילקי מסטטיק, כן?
מילקי זה הגולת הכותרת, היה לנו עוד הרבה
עבודה. עוד הרבה עבודה, אבל כן, אבל זה היה הכי סקסי. אז
מה אתה רוצה להגיד, שאני לא החלטתי באיזה עולם אני נמצא?
זה עולמות מאוד שונים.
נכון, אבל אני חושב שזה ממש...
בבית הנשיא זה...
נכון, זה עולמות הפוליטיקה ותקשורת.
איך אתה מייצג את זה החוצה, ובכלל איך מנגישים את בית הנשיא ב... במדינה של הנשיא זה בעיקר תפקיד סמלי, ונראה לי שגם בתקופה של שמעון פרס וגם בתקופה של ריבלין, המגע עם העם היה מאוד מאוד...
זה היה גם השנים הראשונות של, גם עם ציפי וגם אחרי זה באמת עם שמעון פרס, זה היה השנים הראשונות בעצם של הרשתות החברתיות. ושוב, זה תמיד בעצם מתחבר, כאילו, לקחת רגע את הנושא התקשורתי, השיווקי, ובעצם לחבר אותו בין אם זה לטכנולוגיה או לאינטרנט, ובעצם להנגיש את הדברים. הרי מה שעשינו בסופו של דבר עם הרבה עם פרס, זה היוזמות האלה, זה לפני שאפילו היה את היכולת של Q&A ושידורי לייב בפייסבוק, אז עשינו באמצעות כלים אחרים, לקחנו את שמעון פרס ואפשרנו לו לענות על שאלות של אנשים, על ידי כל מיני דברים שעשינו שם, אחרי זה הגיעו כלים הרבה יותר טובים שאפשרו את זה, ובין אם זה להנגיש בעצם את הפעילות שלו בצורה שוטפת, בצורה דיגיטלית, בצורה שיוצרת אינגייג'מנט עם האנשים ומאפשרת לו לתקשר בצורה דו-כיוונית ולא רק חד-כיוונית, כמו בעולם התקשורת שידענו עד כה.
זה ממה הכי נהנית?
מכל הסוגים מהעבודות
האלה. אם עכשיו היית חוזר ללקוח אחד, לתפקיד אחד, חוץ מהתפקידים עם אמרם.
אתה לא יכול להגיד לי לבחור בין הבנים שלי, כאילו זה באמת, כל דבר היה לו את היתרון והחיסרון שלו, עולם הפוליטיקה הוא מרתק, הוא מיוחד, אבל הוא גם מאוד מאוד תובעני ושואב, וזה 24 שעות, 24/7 בירושלים, וזמינות, ותיקח מצד שני את העולם השיווקי של מילקי ודנונה, ולהתעסק במותגים הכי גדולים, הכי מעניין, הכי מרתקים.
כן. גם מילקי, אגב, הוא מותג מאוד ישראלי, שורשי.
כולנו גדלנו על מילקי, ואני ידעתי כמה מילקי הוא מותג מדהים ועוצמתי, אבל עד שלא התחלתי לעבוד והבנתי את האהבה שיש לצרכנים, וכל דבר סגול שאתה יוצר, כאילו מקילומטר אפילו לא צריך לוגו של מילקי, וכולם מזהים, אם זה עכשיו פרויקט בוולט, או אירועים, או כל מה שאנחנו עושים, עשינו בזמנו עם סטטיק ובנט, זה מתפוצץ תוך שנייה, כאילו, האהבה של הצרכנים פשוט לפתוח קופסה של מילקי וולט, וכאילו לראות שם את המוצר הזה של מילקי, שהם אומנם יכולים להשיג בסופר עם איזה גיבווי חמוד וסגול, ולראות את הילדים, ואת איך האינסטגרם מתפוצץ משיתופים של קיבלנו את הקופסה הזאת, זה כוח מדהים של מותג.
זה מגניב להלאה. תגיד, נחזור לסיים ככה לקראת סיום עם ויקיפדיה. עוד 5 שנים מהיום, איך אתה מסתכל על ויקיפדיה? ככה בפרשנות שלך.
אני חושב שאנחנו, כמו שאמרנו הרבה בשיחה הזאת, הנושא הזה של AI ופייק ישפיע מאוד על רגע איך ויקיפדיה, גם רגע ביכולת שלנו להתמודד עם הכמויות, וכנראה גם יהיו טכנולוגיות אוטומטיות שנסו, אם פעם עכשיו זה אנשים פיזית שמנסים להשפיע על ויקיפדיה, זה כנראה גם יעבור למערכות טכנולוגיות אחרות שמנסות לאתגר בצורה קבועה וסיסטמטית את ויקיפדיה, וזה יצריך רגע אולי מאיתנו גם לבחון את המנגנונים האלה שהיינו רגילים אליהם עד עכשיו. וגם בעצם בצריכה הזאת של התוכן, מה לעשות? ויקיפדיה הוא אחד מהאתרים המובילים כיום בעולם, מקור המידע הראשון שאנשים בעצם פוגשים בגוגל, ועכשיו שאפשר לשאול את סירי שאלה, ואפשר מצ'אט ג'י-פי-טי לקבל את העבודה שלך. אז השאלה גם כמה אנשים בסופו של דבר יגיעו לויקיפדיה ויתעמקו בתוכן הזה, וגם זה חוזר בסופו של דבר לאורחים, כי בסופו של דבר מי שנכנס לויקיפדיה וחי בה הוא גם מי ש... אחרי זה יכול להיות, הופך להיות עורך ומעדכן.
תורם למערכת.
נכון. אז אנחנו צריך לראות איך ה-AI לא בעצם שואב ומעלים בעצם את ויקיפדיה, שעליה הוא מתבסס, כדי שהוא יהיה מעודכן.
כמו שויקיפדיה עשתה לאנציקלופדיות. תשמע, זו תהיה מלחמה מעניינת. בסוף זה מלחמה באמת איך למצב את זה, ואיך יראה האינטרנט, נקרא זה הדור הבא של האינטרנט, שהיום ויקיפדיה בתוך העולם הזה הוא... באמת מוצר מאוד מאוד משמעותי, הוא גייט להמון המון, להמון מידע וידע. איציק, תודה רבה. תודה על ההקרבה ועל ההשקעה בכל השנים האלה, כדי שיהיה לנו ויקיפדיה בעברית ברמה בינלאומית.
זה צריך להגיד למתנדבים שלנו, זה קטונתי מיליות, אני אמסור את התודה.
תודה רבה לכל המתנדבים, אנחנו גם נודה לצוות שלנו בגלי צהל. צריך לוודא, חברים, שיש לנו ערך לפודקאסט ויקיפדיה, אם האורחים יאשרו לנו את זה. נודה גם לצוות שלנו, תחקירן אילן זנדל, עריכת תוכן יותם ורשבסקי מרקין, הפקה דניאל גרובייס, צילום נטע לב טננבאום, טכנאי באולפן נועם סיני, ראש מחלקת גלץ עסקתי מדר פרנקנטל. אני הייתי יוסי מלמד. איציק, תודה רבה.
תודה רבה.
נתראה בפרק הבא.